במשנה כתוב שכל ההקדשות, כל דיני הקדש, הקדשות תמיד יכולים להיפדות בכסף ובשווה כסף. זאת אומרת, כל מסע ומתן עם הקדש, לפדות משהו, לשלם חוב, יכול להיות גם בכסף וגם בשווה כסף. חוץ משקלים, מצוות שקלים מתקיימת אך ורק במטבעות, בכסף בלבד, רק בכסף. אם אדם רוצה לתת שקלים לבית המקדש, אז הוא נותן בערך של חצי שקל, הוא נותן איזשהו חפץ. המפורש במשנה, הוא לא מקיים בזה את מצוות מחצית השקל. מחצית השקל חייבים לתת את זה במטבע. כך, מה שאני רוצה לנסות להבין כאן היום, לנסות להבין, העניין של מטבע זה עניין עקרוני בעולם, זה עניין מוכרח בעולם, או שזה עניין הסכמי וזה נעשה לנוחות? זאת הנחה פשוטה, זה מבין כל בר דעת, שלא ייתכן שדיני התורה יהיו בנויים על דברים שהם במקרה. לא ייתכן שיהיה דין בתורה לקיים מצווה מסוימת, וזה חייב להיות מטבע, בשעה שאין שום הכרח שיהיה מטבע בעולם. אין שום הכרח, למה שיהיה מטבע בעולם? העולם יכול להסתדר היטב גם בלי מטבעות. אדם אחד יש לו את הדברים האלה, אדם שני יש לו את הדברים האחרים. לא ייתכן, באמת, זה ודאי לא ייתכן, שכל אדם יוכל לספק לעצמו את כל צרכיו יחד. אז בני אדם נזקקים זה לזה. כשבני אדם זקוקים זה לזה, אז מתעסקים בחליפים. אני יש לי קצת יותר מהמצרך הזה, ולך יש קצת יותר מהמצרך ההוא, אני אתן לך משלי ואתה תיתן לי משלך, וכך נתאזן, יהיה לך את מה שאתה צריך והוא נמצא אצלי, ויהיה לי את מה שאני צריך והוא נמצא אצלך. מה מכריח שיהיו מטבעות בעולם? מה מכריח? זאת נוחות, זה קל יותר, זה פשוט יותר, אבל זה הכרחי? לא ייתכן בלי זה? אז איך אנחנו בונים דיני תורה, והתורה בנויה על זה? התורה בנויה על ההנחה הזאת שיש מטבעות בעולם. הרבה דינים מדיני התורה, גם צריך פסוקים מפורשים ללמד אותנו ששווה כסף הוא ככסף. למה? למה אתה מחלק? למה אנחנו מחלקים בין שווה כסף לכסף? שווה כסף זה פנים כאלה של כסף, וכסף זה פנים כאלה של כסף. כסף הוא בעצם שווה כסף, ושווה כסף הוא בעצם כסף. המושג ממון מחייב מה שנקרא כסף ומה שנקרא שווה כסף. כל ממון הוא או שהוא שווה כסף, או שהוא לא שווה כלום. אז הוא לא ממון. נרחיב קצת, אני מתכוון, אני רוצה להיכנס, לנסות להבין. אם ישאלו אדם נורמלי, נעשה, נצא לרחובה של עיר ונעשה משאל. מה הדעת הפשוטה? איך הסברה הפשוטה? כשאדם מזיק למישהו משהו, איך צריך לשום את הפיראון? מה הוא צריך להיות חייב על נזק שהוא הזיק? פשוט אני חושב שכך היה לנו, מסתבר שאנשים שמבינים את השאלה, יענו כולם, כולם, כולם יענו פה אחד. צריך להשיב, זאת אומרת, לתקר את הנזק. שברת לי חלון, אז תתקר אותו. זה לא ניתן לתיקון, תביא אחר במקומו. זהו. את השברים, אתה רוצה, תיקח, בבקשה. הדין הוא לא כך. הדין הוא לא כך. השומה היא בכסף. השומה היא בממון. אדם חייב לשלם עבור נזק, אז השומה היא כמה שהנזק היה שווה בשעת הנזק. אדם גזל חפץ, אז אם החפץ קיים, הוא חייב להחזיר אותו, זה ברור. זה לא חוב חדש, זה לא חוב שמתחדש. זה דבר פשוט. אם מישהו מחזיק חפץ של מישהו אחר, אז הוא חייב להחזיר אותו. אבל אם החפץ האחר שאני גזלתי נשרף, נאבד, אז אני חייב לא לקנות חפץ כזה ולהחזיר. אני חייב לשלם כשעת הגזלה. כל הגזלנים, כך כתוב במשנה, משלמים כשעת הגזלה. למה? מה לי שעת גזלה? מה לי לא שעת גזלה? למה שמים את זה כך? בכלל, למה השומה לא פשוטה, התחלתית? סברה פשוטה, גזלת, תשיב את מה שגזלת. אם אתה לא יכול להשיב את הדבר בעצמו, תשיב כמותו. לא. זה מתורגב לכסף. זאת אומרת, אני מתחייב, גזלתי חפץ ואני משלם במטבעות. למה מטבעות? למה לא לשלם? נכון, גם כשמשלמים במטבעות, אז צריכים היו לשלם במטבעות כדי לרכוש חזרה את החפץ הזה. אדם לקח לחברו ספר ואיבד אותו, הוא נפל לו לתוך בור של מים, וכעת אי אפשר להשתמש בו. אז הסברה הפשוטה היא, תקנה ספר כזה, כמה שהוא עולה, תקנה אותו, ואת מה שנפל למים תיקח אתה. אבל תחזיר את מה, מה שלקחת, תחזיר את מה ש... למה מעבירים את זה לכסף? שוב, וכשהתורה מדברת על כסף, ידוע, כל מי שלמד את העניין יודע שכשהתורה מדברת על כסף, התורה מדברת גם על מתכת כסף וגם על המושג כסף, 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 מה שנקרא ממון. וכמה וכמה דיני תורה בנויים על המציאות הזאת שנקראת כסף, שזאת מציאות לא הכרחית. זאת מציאות לא מוכרחת. העולם יכול היה בשקט להסתדר גם בלי זה. זה לא היה כל כך נוח. יש הרבה דברים בעולם שהם, יש הרבה מאוד דברים בעולם שהם לא נוחים. והעולם מסתדר איתם. ככה זה. קצב הנסיעה בערים הגדולות, קצב הנסיעה בערים הגדולות, זה מחקר מפורסם שכולם עשו. קצב הנסיעה בערים הגדולות, יש ערים שהם, כן, שהם אלופות בעניין הזה, אבל קצב הנסיעה, כשלא הייתה מכניקה, לא היו מכוניות, אז נסו על עגלות וסוסים, או על חמורים, אז הקצב היה פחות או יותר 14 קילומטר לשעה, היום זה 5 קילומטר לשעה. בשעה שבני אדם צריכים להגיע לעבודה. זה מאוד לא נוח. אבל העולם חי עם זה, מה אפשר לעשות? העולם חי עם זה. העולם יכול היה גם לחיות בלי כסף. זה לא נוח, זה פחות נוח. אז לא נוח. מאין בא המושג הזה, וזה נראה בתורה שהמושג הזה הוא הכרחי. זה דבר מוכרח. זאת אומרת, אי אפשר בלעדי זה. לא ייתכן. העולם לא שייך שהעולם יהיה בלי מערכת מוניטרית. אני אתכוון מוניטרית, לא כלכלית בגדול, אלא מערכת של כספים. כספים. כסף. מה הסיבה שהדבר הזה הוא דבר הכרחי? למה זה מוכרח להיות כך? ושוב, מצד טבעם של בני אדם, אז אפשר היה בהחלט להסתדר לי. טבעם של בני אדם. טוב, נכון, הטבע הרגיל של בני אדם מושך אותם ליצור איזשהו דבר שהוא יותר נוח. יש לזה גם הרבה צדדים שליליים. זה עשה חיים קלים בהרבה לגנבים, חיים קלים בהרבה. אפשר, ככה אפשר לגנוב המון כסף. אם לא היה כסף בעולם, אלא היו חפצים או דברים, אני יודע, ספרים, אפילו יעלומים, זה בעיה לגנוב את זה. זה בעיה, צריך לשחוב הרבה כדי לגנוב. וכדי לגנוב משהו רציני, אבל ככה כשצריכים לגנוב שטרות, אז זה בקלות. זה בקלות, בקלות רבה. וכל אחד יודע הרי שעושים את זה. מאין ההכרח שהעולם לא יכול לחיות בלי מה שנקרא כסף. וזה הכרחי משום שאנחנו רואים שהתורה בנויה. התורה בונה דינים על המציאות הזאת שנקראת כסף. זאת אומרת, המציאות הזאת היא הכרחית בעולם. עקרונית יכול היה להיות שכל בני האדם בעולם יחליטו שאנחנו מחליפים חפצים בחפצים. המסתדרים, כן, מסתדרים, חפצים כנגד חפצים. אדם הולך לעבוד, עובד קשה, אז הוא לא יקבל משכורת כסף, אלא הוא יקבל משכורת של מערכת מצרכים שאפשר לחיות איתה יומיים. עבד קשה, אז הוא יקבל מערכת מצרכים שאפשר לחיות איתה חודשיים. שוב, זה לא נוח. האדם הזה צריך לזכור רכב כדי להביא את המשכורת הביתה. אבל זה לא סיבה מספקת שהדבר הזה יהיה חלק ממציאות העולם. יש דבר אחד שהוא הכרחי. הכרחי באמת. המושג ערך הוא חייב להיות בעולם. ערך. Value, מה שנקרא ערך. Verde, מה שנקרא. המושג ערך. העולם לא יורד. לא ייתכן שהעולם יתקיים בלי המושג ערך. אין כערכך השם אלוקינו בעולם הזה. המושג ערך, המושג חשיבות, המושג שווי, המודד שלו, זה המטבעות, הכסף. הכסף, היינו, כל זמן שכל עניין הכסף הוא חליפין. חליפין, החליפין הם לפי הצרכים. צרכים, צרכים זה לא ערך. צרכים זה צרכים. צרכים יש גם לבהמות וחיות. הם מלאים צרכים, גם אנחנו. אבל אנחנו, יש לנו מושג נוסף. אנחנו חיים בתוך מערכת שהיא מעבר לצרכים. אנחנו חיים בתוך מערכת שנקראת מערכת של ערך. ערך. יקר. יש משהו יקר. יש משהו זול. יקר וזול. יוקרה וזולה, בלשון הגמרא. יקר וזול. המילה יקר היא לשון כבוד. כך בתרגום, תרגום מתרגם את מה שכתוב בפסוק, וידי משה כבדים, כבדים, כבד. אנחנו יודעים שהמושג כבד, המושג שכנגדו הוא קל. אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא כבוד, ויש מושג שנקרא קלון. כבוד וקלון. ירהבו, כתוב בפסוק, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. הנקלה בנכבד. יש לנו כאן קל וכבד, נקלה ונכבד. וזה קצת מוזר. על הפסוק וידי משה כבדים, התרגום מתרגם ידוי דמשה יקירן. יש מקומות שהגרסה היא יקירין. כבד זה נקרא יקר. אנחנו רואים שהמושג כבד הוא מצרני לפחות, יותר ממצרני. המושג כבד הוא ביטוי למה שנקרא, גם למה שנקרא כבוד. יקר זה תרגום של כבד. איך אנחנו נפרנס את הכתוב וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהם? אם ידי משה כבדים, פירוש שהם יקירן. כאן אנחנו לומדים שוב את החיבור, את הזהות של כבד עם כבוד, והמושג יקר כולל בתוכו גם כבדות וגם נכבדות. זה נקרא יקר. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ויקר. יקר. המשל הוא כפי הנראה. זאת אומרת, משמעות הדבר כפי הנראה. דבר יקר זה הכוונה שמאוד מאוד קשה להזיז אותו ממקומו. זה לא חייב להיות שיהיה קשה להזיז אותו מהארון למזווה. זה לא חייב להיות כך. אבל קשה להזיז אותו מבעלות אחת לבעלות שנייה. זה מאוד קשה, זה כבד. זה לא מיטלטל בקלות. מיטלטל במובן הזה זה נקרא מיטלטל מבעלים לבעלים. זה נקרא יקר. יש לנו אם כן יקר, יקר זה תרגום של יקר, זה כמו שאמרנו ידי משה כבדים. ידי משה כבדים אין שמה אין שם שום רמז לנכבדות. ידי משה כבדים, זה הכוונה כבדים. ויקחו אבן וישימו מתחתיו וישב עליה. ואהרון וחור תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד. ככה זה. כבדים זה הכוונה, קשה להחזיק אותם למעלה. זה כבד. כבד, כבד ממך הדבר. לא תוכל לסוהו לבדך. כבד, קשה לבצע את הדבר הזה. הדבר כבד, נקרא, הדבר הזה מושך בכיוון למטה. ולהחזיק את הידיים בצורה כזאת הרבה זמן, זה קשה מאוד, זה כבד. כמו שקשה להעביר מסע, כבד, ממקום למקום. ההפך מיקר זה זול. ההפך מנכבד זה מזולזל. הפך מכבוד זה זלזול. יוקרה וזולה. יוקרה וזולה. היינו נכבד ומזולזל. דבר זול. דבר זול, זה נקרא שהוא זולות, זה ההפך מיקרות, אבל זולות היא לא ההפך מהבחינה של כבדות. אבל כאן אנחנו יכולים ללמוד, מזה אנחנו יכולים ללמוד, למי שמתבונן בצורה עדינה יותר בלשון, יש דבר שנקרא וחרט את הזלזלים במזמרות. זלזל, זלזל זה מין עלה או ענף קטן שהוא מוחזק מאוד בהחזקה רופפת והוא קל מאוד לעוף. שוב, זול, זול, זולות זה כנגד יקרות. ומכיוון שיקרות שייכת לכבדות, אז הזולות שייכת בקלות רבה, הדבר הזה מתלטל. היינו הוא עובר בעלים, עובר מרשות לרשות, ממקום למקום. הדבר הזה עובר מהר מאוד. מאוד בקלות זה עובר. זול. זול. עוד מושג, אני מתכוון רק להראות איך שהדברים האלה הם באים יחד. היוקר הוא כבוד. ליהודים הייתה ויקר. יקר זה כבוד. כל אנשים ייתנו יקר לבעליהם, לא מדובר פה על שום כבדות במשקל. פה מדובר על כבוד, כבוד. יוקר ביוקר יש גם משמעות יותר פשוטה, משמעות של כבוד רגיל. אבל הנה יש עוד מושג, בזבוז. בזבוז, כשאדם מבזבז כסף, אז כל בר דעת מבין שהמילה, כן, המילה בזבוז היא תולדה של בז לדבר. הדבר בזוי בעיניי. זאת אומרת, הדבר לא נכבד בעיניי, אז אני מוציא אותו, אני מוציא אותו בקלות. הוא לא יקר לי, אז אני בקלות מבזבז אותו. כך, כל מערכת המושגים הזו, אני מתכוון שוב, כבד, כבוד, יוקר, בכל המשמעויות שלו. כל המושגים האלה הם מושגים של מערבים יחד, כבדות וכבוד, כבדות וכבוד, יקרות ויקרות בחינת קושי להשיג, קושי להעתיק את זה ממקום למקום. קשה. כבד הדבר. עכשיו, אני צריך עוד נקודה אחת להוסיף כדי לראות את נקודת העיקר. אנחנו יודעים במשנה כתוב, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, לכבודו. הבריאה כולה אומרת כבוד, זה מה שהיא אומרת, זה מה שיוצא, זה הדבר העולה מכל הבריאה כולה, כללית וגם בצורה יותר, גם בצורות יותר מסוימות, פרטיות יותר. כבוד. כבר חזרנו כמה פעמים, אדם שיתנו לו את כל הנאות העולם, אבל יתנו לו את זה בצורה לא מכובדת, לא מכובדת, יתנו לו את האוכל הטעים ביותר, הטוב ביותר, המבוקש ביותר, את היין המשובח שאין כמו, אבל אתה תיקח את זה, אתה תקבל את זה תחת השולחן, שם תשב ושם תשתה. והאדם הזה יפה, הוא יעדיף לקחת את היין המשובח ולשפוך את זה על פניו של מי שנתן. הוא לא ישתה את זה. זה לא. זה לא. אין לדבר הזה ערך. אין לדבר הזה שום ערך. הדבר חסר ערך פירוש, הדבר הזה הוא זול. הדבר הזה מזולזל. הדבר הזה לא יקר. אין לי מזה שום דבר. כמובן, כשהדבר הזה, כשהוא בא ביחד, הוא מצטרף ליחס נכבד, ובצורה מכובדת, כן, מושיבים אדם ליד השולחן, על כיסא, מכובד, ומגישים לו את זה, בכלים יפים. אז כמובן, אז הוא מאוד נהנה, אבל ההנאה מצטרפת מהעובדה שהדבר מאוד מהנה, והדבר הוא גם יקר. אבל אם ייתנו לאדם, שוב אני מדבר על הנאת גרונו, הכבוד לא נמצא שם. בהנאת גרונו אין עניין של כבוד. הגרון לא מבקש כבוד. מה שנקרא הנאת גרונו, או מיני הנאות אחרות שנמצאות בעולם, שזה הנאות. זה יודע כל אחד. העובדה שכל אחד, בדבר הזה כל אחד יכול לבדוק את עצמו. כל אחד ימצא בבירור גמור. שכשהדבר הזה לא מצטרף לאיזושהי מערכת מכובדת, הדבר הזה הוא לא יקר, אז הדבר הזה הוא מזולזל. אתה לא שווה כלום. לא שזה לא שווה כלום, זה גועל נפש. זה נקרא שפוגעים בו באדם הזה. לא שהוא לא יהנה מזה. הדבר הזה יהיה לו אם הוא יהיה חייב, מוכרח באיזה אופן שהוא, לשתות או לאכול את אותו מאכל שהוא מעדן מלכים, אם הוא יהיה חייב לאכול אותו תחת השולחן, ושם לשתות גם את היין המשובח שבא אחריו. הדבר הזה, לא שזה לא יגרום לו הנאה, הדבר הזה יהיה אל השפלה ואל בון, צורבים ונוראים. זה ברור. הדברים האלה ברורים. המערכת הזאת שנקראת יוקר, יוקרה וזולה, יוקרה וזולה. כבוד, שזה פשוט תרגום של יוקר, יוקר תרגום של זה, זה היינו. נכבדות ונקלות, יקרות וזולות, אלו שמות נרדפים. זה אותו דבר. כשאנחנו אומרים אין כערכך השם אלוקינו בעולם הזה, אין כערכך, או כן, בנוסח ספרד, אין ארוך לך השם אלוקינו בעולם הזה, זה היינו הך, במובן זה היינו הך. אין ארוך לך השם אלוקינו בעולם הזה, זה הכוונה, הערך, הערך. כמה הדבר הזה יקר. אנחנו מתפללים בימים הנוראים. מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, והנשא על כל הארץ בעיקריך. אנחנו מתפללים שכביכול בורא העולם יתרומם, יראה עצמו, איך יקרותו עומדת מעבר לכל דבר יקר בעולם. זה נקרא, הנשא על כל הארץ בעיקריך. המודד, מד ערך, המד המודד של ערך בעולם. המודד של ערך זה המודד של יוקרה וזולה, יקר וזול. יקר וזול, המודד הוא הכסף, המטבעות, אני מתכוון הכסף, מה שנקרא, מה ש... המערכת המוניטרית בעולם, אני מתכוון למערכת הכספים, היא המודד של יוקרה וזולה. כמו שמבואר בסוגיות הגמרא שמדברות, דנות בעניינים האלה, הכסף לעולם לא נהיה יקר יותר ולא נהיה זול יותר. הכסף הוא לעולם לא נהיה יקר יותר וזול יותר. אם הכסף יורד בערכו, פירוש הדבר, הכסף יורד בערכו, זה הכוונה שהפירות מתייקרים. הדברים שנקנים בכסף התייקרו. ממילא צריך לשלם הרבה יותר. זה נקרא שהכסף ירד בערכו. אבל לעולם הכסף עצמו, הערך שלו הוא אחד. הוא הכסף. זה הערך עצמו. מה שמתייקר ונעשה זול יותר, זה הדברים הנקנים ולא הדברים הקונים. ברגע שאנחנו יצרנו בעולם מערכת כזאת שנקראת מערכת מוניטרית, מערכת כספית, מערכת של כספים, 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 שהם פשוט במטבעות. הכספים נושאים בתוכם את הערך של כל דבר. דבר בעל ערך משלמים עבורו ביותר מטבעות. דבר פחות ערך, אז זה בפרוטות קונים אותו. משלמים עבורו בהרבה פחות, במטבעות קטנות. האחד הכרח שבעולם יהיו לא רק צרכים, אלא גם דברי ערך, לא צרכים. ההכרח זה משום שעל זה העולם נברא. העולם נברא כדי שיצא ממנו כבוד. מהעולם צריך לעלות, כן? מהעולם מה שצריך להתגלות בעולם. זה מושגים של ערך. מושגים של ערך, מושגים של יוקר, מושגים של הנשא על כל הארץ בעיקריך. לא ייתכן שהעולם כולו יהיה בנוי על מערכת של עסקות חליפין. חליפין זה הכוונה, אני צריך ואתה צריך. אני אתן לך את צרכיך שלך, אתה תעביר אליי את הצרכים שלי. וכך אנחנו נתחלף. והסתובבו חפצים בעולם, והחפצים יהיו, החפצים יהיו במקום כספים. אין שום בעיה עקרונית שהדבר הזה יתקיים. אין בעיה עקרונית. אבל אז העולם, אם נשאב מהעולם את מושג הערך, את מושג היוקר, אז אנחנו נפקיע מהעולם את העיקר שהוא נברא עליו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. אנחנו צריכים להגיע, להשיג, להבין, כן, את מה שהזכרנו מנוסח התפילה. אין ארוך לך השם אלוקינו בעולם הזה. אין כערכך השם אלוקינו בעולם הזה. המושג כבוד בלי המושג ערך, אני אתן דוגמה. דוגמה, פסוק. בפסוק כתוב, כי מי בשחק יערוך לשם, ידמה לשם בבני אלים. בשמיים, השמיים, המלאכים, כשאנחנו מקדישים כביכול את שמו של בורא העולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. ושם אנחנו מעתיקים אלינו את מה שהמלאכים אומרים, את השבח, את הקדושה שהמלאכים אומרים. אז אנחנו אומרים יחד איתם, הם אומרים יחד איתנו יותר נכון, קדוש שלוש פעמים, קדוש השם צעקות, מלוא כל הארץ כבודו. מלוא כל הארץ כבודו. המושג כבוד בשמיים זה מושג ביטול. ביטול. כבוד זה נקרא, הדבר הזה הוא נכבד, והמלאכים מתבטלים אליו. הם מבטלים את מציאותם הפרטית, העצמית שלהם. הם תופסים. שכלפי מציאותו יתברך, מציאותם היא דבר בטל. זאת בחינת הכבוד. בחינת הערך לא נמצאת בשמיים. כי מי בשחק יערוך להשם. ערך אין, חזל אומרים את זה, זה כתוב במדרש. ערך אין שם. פרשת ערכים לא נמצאת בשמיים. המושג ערך נמצא אך ורק פה, בעולם הזה, בעולם הזה. פה נמצא המושג, והמושג הזה הוא, כפי הנראה, עיקר התפקיד. זה דבר ברור, שוב. זה דבר ברור, זה דבר פשוט, זה דבר כמעט מובן מאליו. מה שבני אדם מבקשים בעולם, הם מבקשים ערך. הם מבקשים את הדברים העיקריים, לא מתעסקים בדברים שהם לא שווים. מחפשים משהו נכבד יותר. משהו נכבד יותר. זה כל בני האדם בעולם. משהו בעל ערך יותר. לזה, את זה מחפשים כולם, את זה מבקשים כולם. לזה כולם שואפים. משהו בעל ערך יותר. האדם בטבעו מחפש להיות נכבד. אני כבר הזכרתי פה הרבה הרבה פעמים, במשך השנים. זה דבר ששמעתי בימי נעוריי. שמעתי את זה מרבותיי, שאמרו את זה בשם אדם גדול מהדורות של לפני פנינו. מהדורות הקודמים. אמרו את זה בשם אדם גדול שהיה מומחה מאוד גדול בכוחות הנפש, מאוד מאוד. הוא אמר, למעשה זה גילוי, כך הוא אמר, אני שמעתי את זה מרבותה, שאמרו את זה ממנו, מפיו. הוא אמר, אם ישאבו מהאדם את כל כבודו, האדם יהיה חסר כבוד לחלוטין. לא תהיה לו שום הרגשה שהוא שווה משהו, כלום, שום דבר. חסר ערך לחלוטין. אם האדם יתפוס ויתברר לו שהוא לגמרי, לגמרי, לגמרי חסר ערך. אז הוא לא יוכל להמשיך לחיות, בשום אופן. הוא לא יכול לחיות. הנפש נקראת כבוד. בלי טיפת כבוד, אני לא יודע כמה השיעור, כמה צריך, איזה, כן. כמה צריך כדי שיתאפשר לאדם לחיות. אבל אפס זה נקרא שפשוט האדם הזה מתנתק פתיל חיה. מה שקורה, מה שכן קורה, זה כשהאדם מגיע למצב כזה, אז המגננה, המכניזם של הדיפנס, זאת אומרת של השמירה העצמית, מביא אותו לשיבוש הדעת, והוא נהיה בבת אחת יוליוס קיסר. כן? אז הוא יוצא מדעתו, והוא נהיה נכבד גדול מאוד. והוא חי לו בעולם של דמיון, וכך הוא חי. אבל אחרת הוא לא יכול לחיות. ולכן אפשר ללכת לבתי חולים ולמצוא שם המון נפוליונים, המון. כן, נפוליון כבר לא מודרני היום, אבל יש משהו מעין. אלה בני אדם שהושפלו עד לסכנת חיים, סכנת קיום. וכשמושפלים עד כדי כך, אז זה בלתי אפשרי. זה אי אפשר להמשיך, זה אי אפשר לחיות. בעצם זה גמרא מפורשת. זה בדיוק מה שקרה עם אותו רבי אליעזר בן דורדיא. הוא הגיע למצב, הוא תפס, זאת אומרת, הוא ראה את זה. הוא ראה את זה, הוא חי את זה. הוא תפס שהוא אפס גמור. כלום, שום דבר. אז כתוב שהוא הלך, ברח, וישב לו בין שני ערים גבוהים, והתחיל לבקש, להתחנן. שמיים וארץ, בקשו עליי רחמים. המכוון שבדברים האלה הוא, אני נמצא יחד איתכם באותה מציאות. בקשו עליי רחמים שגם אני אהיה קיים, גם אני אהיה. אמרו לו, אנחנו לא יכולים, זה לא ייתכן. אנחנו יכולים בסך הכל מקסימום לבקש רק בעד עצמנו. זאת המסגרת שניתנה לנו, וזה בשבילנו, זה אנחנו. כך הוא שאל עוד ועוד, הוא שאל עוד כמה, כן, מהמערכת הגדולה של הבריאה, שמש וירח. אם כן, הוא הגיע למסקנה, אין הדבר תלוי אלא בי. אני לבד, רק אני. שם ראשו בין ברכיו וגאה בבחייה עד שהוא בכה את עצמו. זהו, הפסיק לחיות. פשוט, יצאה נשמתו. אז במקום שהוא יצא מדעתו ויחיה לו לגמרי 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 בעולם של דמיון, אז הוא יכניס את עצמו לגמרי בכל הכוח לעולם של מציאות אמיתית. אבל המציאות האמיתית שלו כבר לא יכולה להיות פה, כי פה אין לו קיום. אז המציאות האמיתית שלו הוא הפך להיות רבי אליעזר בן דורדיה, מזומן לחיי העולם הבא. כך יצא בת קול ואמרה, ורבי שמע את זה בביתו. הוא היה בחוץ לארץ באיזה מקום, בין שני ערים אי שם בעולם. ושם הוא בכה עד שיצא נשמתו. אף אחד לא יודע איפה הוא. אף אחד לא יודע איפה. אין לו קבר מסודר. כן. אף אחד לא נוסע לשם. אבל הוא עבר מלא מציאות, היינו ממציאות של דמיון גמור, היינו מלא מציאות, הוא עבר למציאות אמיתית. אבל המציאות האמיתית שלו זה שהוא הגיע לעולם הבא. פה אין לו קיום. זה מצב להמשיך לחיות פה, זה נקרא להמשיך לא להיות. אחד היה כזה שיצא ממצב כזה לקיום אמיתי, והוא הגיע ישר לעולם הבא. וברגע הזה מיני ובי הוא הפך להיות רבי. רבי זה הכוונה, את מה הוא לימד בעולם, איזה לימוד הוא השאיר בעולם. הוא השאיר את הלימוד הזה בעולם, שמתוך אפס מציאות אפשר להגיע למציאות אמת, כן, להיות בן עולם הבא. מי שמתעקש להישאר במציאות הזאת חייב לצאת מדעתו. חייב לעבור לחיים שהם כולם דמיון. חיים שהם אך ורק דמיון. זאת אמת שחייבים לדעת. הדבר המבוקש, הדבר היחידי, הדבר שהוא בעצם תפקיד החיים שלנו, זה להגיע פשוט לאמת של אין כערכך השם אלוקינו בעולם הזה. לתפוס איפה נמצאת היקרות ואיפה הזולות. איפה היוקרה ואיפה הזולה. איפה הנכבד ואיפה הנקלה. מה יקר ומה זול. אלו שתי מערכות כלכליות. מערכת אחת, מערכת כלכלית אחת, שהיא מערכת שבנויה על צרכים, זאת לא המערכת האמיתית האנושית. המערכת האנושית באמת חייבת, היא בנויה כמובן על צרכים גם, אבל היא חייבת להיות בנויה על ערך. ערך, ערך. אדם מחפש ערך, אדם מחפש יוקר, אדם מחפש נכבדות. שוב, לא מדובר פה על כבוד מדומה, כבוד של דמיון. כבוד של דמיון הוא בעצם, עליו עד האמת, כבוד של דמיון הוא הבושה הגדולה ביותר. כבוד של דמיון, אדם שרודף אחר, המהר"ל מגלה, מדוע מי שרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. למה? למה? למה הוא בורח? למה הוא בורח? מה אכפת לו שהוא ישיג אותו? המהר"ל מגלה, מי שרודף אחר הכבוד, מבזה את עצמו עד כדי כך, שהוא מפקיע את עצמו מכבוד. עצם הרדיפה אחר הכבוד היא הביזיון הגדול ביותר. ממילא, הכבוד ממילא בורח ממנו. הפעולה הזאת היא פעולה שמבריחה את הכבוד. זאת לא רדיפה אחר הכבוד. ערכים הם סולם. סולם. יש ערך נמוך יותר וערך גבוה יותר. ערך זה דבר שבעצם טבעו, עצם עניינו זה הדרגה. כך. אנחנו חייבים, למעשה זה התפקיד הגדול שלנו. התפקיד הגדול שלנו זה, כאן זה נמצא. אנחנו חייבים לתפוס נכון, להעריך נכון. בשחק אין מי שעושה את זה. כאן בעולם הזה, כאן, נמצאת סוגיית ערכים. מסכת ערכים, זאת מסכת של העולם הזה. בשחק אין ערך. שם יש צרכים, שם יש גם מערכות של כבוד, שעניינם ביטול. ביטול, יראה, כפיפות. אין שם תפיסת ערך. היצורים היחידים בעולם, אם אפשר לומר כך, כן. היצורים היחידים בעולם שיש להם עניין שנקרא בעלות, המושג שנקרא בעלות, אין, זה אין למלאכים, אין למלאכים, אין לשרפים, אין לחיות הקודש, אין לאף אחד, רק כביכול האדם שנברא בצלם אלוקים. האדם זה כביכול בורא העולם שהוא קונה שמיים וארץ. הוא שלו, הכל שלו. אין כיס לאף יצור בעולם. אין מה שנקרא שלו. זה שלי. אין. הוא יכול רק להגיד זה אני. אבל זה שלי, הוא לא יכול להגיד. כי אין לו, אין דבר כזה. אין דבר כזה. ופה מדובר על כל העולם כולו, כל ההיקף. אלה שהם גבוהים יותר מבני אדם, או גבוהים, אם יש דבר כזה, ואלה שנמוכים יותר מבני אדם. אין כזה מושג, זה לא שייך. זה לא שייך. אני אקרא כמו. המשפט הגדול שהיה, היה פעם משפט שהגיע לסופרים, לבית המשפט הגדול של המשפטים בעל ידעו. הגיע לבית המשפט הגדול, אדם הוריש הון לכלב. אז הייתה בעיה גדולה, היכה נדיינו דיין אלה, היי דינה. אז, כן, לא נתקררה דעתם עד שמינו לו אפוטרופוס, כמו שנוהגים ביתומים. העובדה, וכאן זאת הנקודה של הנקודה המיוחדת של מצוות שקלים. העובדה שמצוות שקלים יכולה להתקיים אך ורק במטבעות. אך ורק מטבעות. היא לא יכולה להתקיים בשום שווה כסף, עליה לא נאמר שווה כסף ככסף, חוץ ממצוות שקלים. כך כתוב במשנה בבחורות בדף מ"ט. על מצוות שקלים לא נאמר שווה כסף ככסף. זה לא. משמע, אנחנו לומדים מכאן שמצוות שקלים עניינה זה לא בבחינת הצורך ולא בבחינת כוח הקנייה, אלא בבחינת הערך, וזה בלבד. זה עניין של, לכן זה נאמר בלשון שקל הקודש. שקל. שקל זה נקרא, הדברים נשקלים זה לעומת זה, ויש מה שמכריע את הכף. השקילה הזאת היא לא שקילה של ריבוי ומיעוט. השקילה הזאת עניינה שקילה של איפה נמצא הערך הגדול. המצווה היא מצווה של ערך. זאת לא מצוות צדקה, זאת מצוות ערך. צדקה צריך לתת לעני די מחסורו אשר יחסר לו. כשנותנים כסף לעני, נותנים כסף כדי למלא את צרכם. מצוות צדקה היא מצווה של צורך. מצוות שקלים זאת מצווה של אנחנו כאן, כן. קיום המצווה, שקלים, את מה שאנחנו שוקלים כביכול לקורבנות ציבור. שוקלים לקורבנות ציבור. מה שאנחנו נותנים כאן, אנחנו נותנים כאן את הערך, את תפיסת הערך שלנו, איפה היא נמצאת. מהו הדבר היקר בעולם? מהו הדבר הזול בעולם? מהו הדבר, מה הדבר המזולזל? כתוב הפסוק בשיר השירים. שימני כך אותם על ליבך, כך אותם על זרועך. כאן כנסת ישראל מתפללת כביכול לבורא העולם, ומבקשת, שימני כך אותם על ליבך, כך אותם על זרועך. ליבך זה מקום הרצון, מקום המחשבה, מקום המערכת הפנימית של ההנהגה. כך אותם על זרועיך, זאת המערכת החיצונית של ההנהגה. זרועיך, שם כביכול בורא העולם הוציא לפועל את ההנהגה. ליבך, שם כביכול נמצאת מחשבת ההנהגה. שימני כך אותם על ליבך, כך אותם על זרועיך. כביכול אנחנו מבקשים שבורא העולם יצרף אותנו גם לחלק ההנהגה שבלב, וגם לחלק ההנהגה שבמעשה. כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש. ובהמשך כתוב שלהבת כה. ובהמשך, מים רבים לא יוכלו לחלות את האהבה, לחבות, סליחה, את האהבה, ונהרות לא ישטפוה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, תוותר לי על זה, תוותר לי, אני אתן לך את כל הון דאלמה, אבל תוותר לי על זה. תוותר על זה, תעזוב את זה, אני אתן לך כל הון דאלמה. כתוב הפסוק, זה לא שזה לא נשקל, זה שוקל יותר, בוז יבוזו לו, בוז יבוזו. האדם הזה, הוא מדבר שטויות. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, זה הרבה יותר מאשר שיבוא אל הורים ויגידו, תנו לנו את הילד הזה, תן לי את הילד הזה, אני רוצה לקחת אותו אליי, שיהיה אצלי, איתי. שם זה כן קורה, לפעמים, זה קורה לעתים רחוקות. זה קורה מחמת העובדה שאנחנו. כן, בני אדם קטנים מאוד, בני אדם לא... אנחנו צריכים אבל להתחבר לאהבה האמיתית, לערך האמיתי, ליוקר האמיתי. אם יבוא אדם וייתן את כל הון ביתו באהבה, לא שזה זה שווה יותר. שווה יותר זה לא בוז יבוזו לו. זה שוקל יותר, זה שוקל פחות. אבל יש כאן איזה מערכת יחס. בוז יבוזו לו. זה מדבר שטויות. הוא מדבר כשוטה. אם ייתן איש את כל הון ביתו ואהבה, בוז יבוז. לכאן צריך להגיע. זאת הפסגה שאנחנו צריכים להגיע אליה. לתפוס איפה נמצא הערך האמיתי. עד כדי כך שמישהו יבוא וייתן את כל הון ביתו ואהבה. מה אתה מציע לי? מה אתה מציע? מה יש לך להציע לי? מה? הגויים מספרים, אלכסנדר הגדול כבש בין יתר הכיבושים, הוא כבש את מצרים. במצרים היה חכם אחד, יווני, חכם גדול, שחי בתוך מערכת רוחנית. ושום דבר בעולם לא עניין אותו, והוא חי לו בתוך חבית. חי לו בתוך חבית, קראו לו דיוגנס. אלכסנדר שמע את שם החוכמתו, אז הוא הלך לבקר אותו. אז הוא בא אליו, אמר לו, אני אלכסנדר. יפה, ואני דיוגנס. מה אתה רוצה? מה אני יכול לעשות בשבילך? כך הוא שאל. אלכסנדר היה אלכסנדר הגדול, כבש את כל העולם. כבש את כל העולם, הכל היה בידה. הכל היה בידה. אז הוא אמר לו, אני מבקש, תזוז קצת, כי אתה מסתיר לי את השמש. זוז. זה מה שדיוגנס ביקש מאלכסנדר. זוז קצת, אתה מסתיר לי את השם. אם הוא למד מזה משהו, אלכסנדר, לא משמע. לא משמע שהוא למד מזה משהו. אבל זה דוגמה, כן. זה דוגמה, הדבר הזה נוהג גם בבני נוח, להכיר את הערך האמיתי. יש חוכמה בגויים תאמין. אין לי מה לבקש ממך. אין לך מה לתת לי. רק בבקשה, אל תפריע לי. לך. זאת ההתבוננות שאנחנו צריכים להתבונן במצוות שקלים. באחד באדר משמיעים על השקלים. משמיעים על השקלים. השקלים, זאת החובה שאנחנו חייבים. החובה הגדולה שאנחנו חייבים. השקלים זה נקרא, רק על ידי כך אנחנו קונים חלק בקורבנות ציבור. אין עוד קניין שיכול להשתוות לזה באיזשהו אופן. לקנות את האפשרות להיות חלק מהציבור האמיתי של כלל ישראל. זאת אומרת שכשתמידים ומוספים קרבים, אז הם גם קרבים עבורי. הקניין הזה, זה קניין אין עדיף עליו, אין עדיף ממנו, אין גדול ממנו. אין יותר קניין מהקניין הזה. אדם צריך את כל הון ביתו לתת כדי להתחבר למציאות האמיתית. וכשהוא מתחבר למציאות האמיתית, אז אם יבואו ויציעו לו כל הון דאלמה, בוז יבוזו לו. זה מה שרצינו לבאר.